הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. גלות ישמעאל. אומרים רבותינו שבשם ישמעאל יש את שם הקדוש ברוך הוא, העוצמה והכוח של ישמעאל, שהוא מדבר בשם הקדוש ברוך הוא. הוא לא כופר בהשם, אלא הוא מזכיר את שם הקדוש ברוך הוא. אבל אצל ישמעאל הוא לא מזכיר את שם השם כי הוא רוצה להיות נאמן להקדוש ברוך הוא, אלא כי הוא רוצה להיות גרוע מן החיות. הוא לא אדם, הוא פרא. אדם, כך הוא מכונה בתורה, פרא אדם, הרי אומרים אדם יפה, או אדם מכוער. היינו צריכים לומר אדם פרא. מדוע אומרים פרא אדם? אומר החפץ חיים, כי הפרא זה העיקר והאדם זה התפל. ישמעאל, אותו אי אפשר לחנך. רוצים לחנך אותו, לפתוח אותו לעולם, להעניק לו חינוך, לספק לו לימודים אקדמיים. אבל ישמעאל הוא פרא אדם, הוא כמו החתול של רבי יונתן אייבשיץ. הוא מתלבש מכובד, עד שהוא רואה עכבר והוא נזכר שהוא בעצם חתול. כך לעניין זה, ישמעאל ובניו יכולים ללבוש עניבות וגם להיות דוקטור ופרופסור לרפואה. אבל בזמן של כעס הם שוכחים את התואר דוקטור ופרופסור, הם שוכחים את העניבה שלהם והם חוזרים לבסיס, ליסודות, לפרם. אצל ישמעאל לא האקדמיה והחינוך או הפתיחות ינצחו, אלא החרב. וגם אם עושים בחירות, ברור לנו מראש מי ינצח שם. מדוע? מי שהחרב והנשק מאיים יותר הוא המנצח. הדבר ידוע מראש כי הם פרא. הוא יכול להיות רופא, הוא יכול ללמוד באקדמיה עם כל תרבות האקדמיה והמערב, אבל גם לערוף ראשים. הוא יכול להיות נשיא המדינה, הוא יכול להיות עם תארים, רופא עיניים, אבל גם להיות נחשב לפושע מלחמה ופושע נגד האנושות. כפי שכאלה יש מנהיגים מבני ישמעאל. אומר הרב הירש, המילה פרא, פרא אדם, פרא זה כמו פרא עם עין, פרוע, כמו לחשוף, כמו פרח, לצמוח. המחנה המשותף בין כולם, אין גבולות, אין גדרים, אין סייגים, צומחים. הוא לא יבקש בקשות, אלא ירצח. הוא לא ירצח ביריה, אלא באכזריות וזוועות, כי הוא פורע כל גבול, הוא פורץ גבולות, אפילו ברצח. יש איך לרצוח, וגם זה מבחינתו לא לפי הסדר. ובכל אופן, אברהם אבינו ראה את הכל, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך. לו ישמעאל יחיה לפניך, אומר רשי, בעירתך. מה יש? איך זה מסתדר בעירתך? ישמעאל הוא רובה קשת. הוא לא משתמש רק בחרב לכבוש את המקומות הקרובים אליו? לא. הוא רובה קשת. את כל העולם הוא רוצה. הוא רוצה לכבוש למרחוק את המקומות הרחוקים, ולכן הוא צריך קשת. ישמעאל מעורר פחד, אבל מטרת הפחד היא כדי לפחד מהקדוש ברוך הוא, וזה הפחד הכי טוב שיש. זה הפחד הבריא. זה הפחד שמרומם את האדם. אנשים שואלים, איך אפשר להתרפא מכל המראות שראינו? התשובה היא, לרומם את הפחד ליראת שמיים. יש מושג שנקרא בקבלה שבירת הכלים. המשמעות של העניין הזה בעבודת השם והמידות היא כך. יש רגשות שהיו אמורים להיות מופנים כלפי הקדוש ברוך הוא. כך היה אמור להיות, היא המצב, היה בריא ונכון. צריך לקיים סאומרו מיניכם, רומי ברא אלה, היה אמור להתבונן בשמיים ולהתעורר בעירת השם. אבל אז הקדוש ברוך הוא מעורר באדם פחדים, כמו שאמרו חז"ל, לא נבראו רעמים וברקים אלא לעורר את לב האדם לעירת שמיים. הברקים והרעמים נבראו לפשט את העקמויות שבלב, כלומר ליישר את לב האדם, וכך לקיים ולישרה לב שמחה, כן שמחה, כהתרת הספקות. ואם יש ספקות על לב, עקום, ואם אין ספקות זה כי הלב ישר הוא מתקיים באדם ולישרי לב שמחה. וכתוב בקהלת, והאלוקים עשה את האדם שיראו מלפניו עירת השם. וכך פירש רשי בקהלת שבדור אנוש יציב שליש עולם, פרץ את גבול האוקיינוס ויציב שליש עולם. מדוע? למה? כדי שתהיה עירת שמיים. אמורה להיות לאדם מידה של עירת שמיים. אם האדם לבד מעצמו לא מגיע לזה, הקדוש ברוך הוא מייצר מאורעות שמזכירים לאדם את העיקר הגדול של עירת שמיים. כמובן שכל הנפגע הוא לא נפגע באקראי, אלא הכל מסודר, מאורגן, מדויק. כואב מאוד הלב, אבל השכל יודע כל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא, וכך קליפת ישמעאל היא מטילה אימה למרחוק, וכך קליפת ישמעאל מעוררת את לב ישראל לתשובה. אנשים ששנים רבות היו רחוקים מבית המדרש, לא רק בטריטוריה אלא בלב, אבל כעת מתעוררים לתשובה. אנשים שלא היו מניחים תפילין, כעת מניחים תפילין. חיילים שמים ציציות רבות, רבבות, רבבות רבות שמים ציציות. אנשים שנלחמו למנוע תפילה עד יום הכיפורים, אנשים שנלחמו שלא תהיה מחיצה בהקפות שניות, כעת הם עם דמעות פונים להקדוש ברוך הוא. עם ישראל עושים תשובה ונגעלים, אומרים חז"ל, גדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם. וככל שעם ישראל מתחזק, אנו מגדילים את הסיכוי לראות ישועות. אז יש אפשרות להיות מושבת בפחדים של פחד אודות בני ישמעאל. מה הם עשו? למה הם עשו? ובעיקר, מה עוד יהיה? מה עוד הם יעשו? פרא אדם, פחד אדיר. ישמעאל הוא רובה קשת, הוא יורה למרחוק, הוא פוגע במורל המצב רוח הרגשי של עם ישראל. התפלל אברהם אבינו, לו ישמעאל יחיה לפניך בעירתך, הפירוש הפשוט שהוא יהיה עם עירת שמיים, הפירוש הנוסף שהוא מעורר אצלנו עירת שמיים. כל עוד ישמעאל חי, הוא מעורר אצלנו עירת שמיים. לו ישמעאל יחיה לפניך בעירתך, מעורר אצלנו עירת שמיים. לפני כמה שנים היה אפשר לדבר עם חילונים אודות הוכחות שיש בורא לעולם, הוכחות שתורה משמיים, הוכחות לאמיתות התורה שבעל פה, אבל בשנים האחרונות, הלב אטום. התחרות היא, למי יש טלפון מתוחכם, רכב חשמלי, הביתה מפואר, הפיצה, טעימה, זהו, זה העולם, עולם החומר באופן קיצוני, החול ושתו כי מחר נמות, היה קשה להבין איך אפשר להגיע לכל יהודי, יש להם כסף וזהב ומתקיים בהם, והישמע נשארון, והיבעת, איזו ביתה. והביתות, זמן להפגנות, זמן לדמיונות, זמן פנוי למכור אשליות, אשליות של לחנך את הפרא אדם, לחנך את בני ישמעאל, נעניק להם חינוך, נפרגן, נחזק אותם, לחנך את הפרא אדם, לחנך את בני ישמעאל, נעניק להם חינוך, אקדמיה, ניתן להם משאבים, אקדמיה, יום אחד יפקחו את העיניים. אבל מתברר שאנחנו פוקחים את העיניים. מי שגדל מגיל אפס לשנאה, עוינות, רצח, לא נשנה דעתו בגיל 30. וגם אם נצליח, אם אחד על כל אחד שנצליח, 20 אחרים לא נצליח, והגידול שלהם מתעצם והכוח שלנו נחלש, זה ברור. בזבזו את הזמן להתעסק עם 50,000 בחורי ישיבות ואברכי, בזבזו עליהם מיליארדים של תעמולה נגדם. פתאום התברר שהם החרבות ברזל של עם ישראל, כי בלעדיהם אין לנו סיכוי. האויב הוא עצום ואדיר, וגם אם אפשר להצליח בחזית אחת בעזה, עדיין זה נקודתי זמני, ברור לכל מי שמוח בקודקודו ששקט לא יהיה פה. יש יותר מדי בני ישמעאל, יותר מדי פרא אדם שמגיל מוקדם מקבלים חינוך של שנאה. אז נצליח במערכה אחת בעזרת השם, ואז מה? השקט הוא יהיה תמיד זמני, ברור, השקט הוא תמיד זמני, וגם זה הוא בנס. כעת אנשים רבים מהקיבוצים הרחוקים ביותר מהשמאל מתעוררים, פוקחים את העיניים. הם מבינים, אם פניהם היו לשלום, פני האויבים אך ורק למלחמה. כעת הם מבינים מי הם האויבים האמיתיים. אנשים מתחילים להתעורר, והחוסר אונים יוצר סדק בחשיבה המקובעת, ואנשים מחפשים פתרונות והם מגיעים אל הקדוש ברוך הוא. ולכן מטרת בני ישמעאל לעורר בנו יראת שמיים, וכך לא מתקיים בנו לשווי קטי בניכם. ישובים שהתעקשו לא לומר שמע ישראל, שמעו בערבית על אכבר, אלוקים גדול, שמעו והזדעזעו. וכך ראינו איך בני ישמעאל מעוררים בנו יראת שמיים. אנשים אומרים שהם ראו סרטים וראו מראות, וזה מפחיד אותם וזה מזעזע אותם. מובן, מפחיד, לא נעים. מה עושים? התשובה היא, כל פעם שהפחד מתעורר, להרים את הראש, שאו מערום עיניכם, שאו מערום עיניכם ורו מברא אלה. להמשיך ולפחד, לפחד מהקדוש ברוך הוא. לזכור אותו הקדוש ברוך הוא שאנו פוחדים ממנו, הוא מלכנו גם אבין, הוא אבין ומלכנו. אומר שלמה המלך, עירת השם תוסיף ימים משנות רשעים, הם יתקצרו. מה הכוונה? כאשר אדם חי בפחד, עירה תמיד, חייו אינם חיים, כל ימיו מחובים, הדאגה פוגעת בשגרה ובתפקוד של האדם. אבל כאשר האדם אמיר את העירה לעירת שמיים, אז עד הרבה עירת השם תוסיף ימים. הנה לנו דרך, הנה לנו הדרך להתגבר על העירה. פחד מבני ישמעאל, להמיר את העירה לעירת שמיים שמוסיפה לאדם חיים. מלמדים אותנו רבותינו, מה עושים ישמעאל? מה עושה ישמעאל? הוא חי במסירות נפש, מסירות למען הבלים, אבל מסירות נפש. הוא מוכן למות למען הערכים שלו, הוא מוכן למות למען להרוג. אמונה גדולה, אמונה עצומה, אמונה עצומה שבאה ידי ביטוי בשגרת החיים של בני ישמעאל. רואים את עצמם כשלוחים של הקדוש ברוך הוא, חיזבאללה, חיזבאללה, שליחי הקדוש ברוך הוא. הם עושים כל עוולה, הם עם רוע, רוע לב שאין לתאר ואין לשער, אבל עם משהו אחד אין להם, משהו אחד אין להם. מה אין להם? אין להם רגשות אשמה, אין להם רגשות חרטה. מדוע ולמה? בגלל שהם מיישרים את הרוע שלהם לפי ערכי האמונה. הם אומרים שהכל זה לשם שמיים, למען הקדוש ברוך הוא, ואנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם באופן של מידה כנגד מידה. והנה גם בעם ישראל יש פעמים רבות שהאדם עושה עוולה לשם שמיים. כמו שאומרים חז"ל, סוג אנשים שעושים מעשה זמרי, מעשה שלילי, ומבקשים שכר כמו פנחס. כמו שאמרו חז"ל, יש להיזהר מהצבועים, שהם נראים כלפי חוץ כאנשים ישרים ורוצים טובת הציבור, אבל מטרת הצדקות יתר היא לא לטובה, אלא לאינטרסים שלהם אין תוכו כברו. כמו החזיר שמראה תלפיו, אומר, כאשר אני רק כלפי חוץ, אתה לוקח סימני טהרה, מראה אותם כלפי חוץ, להטעות את הציבור. אומרים בעלי המוסר שזו אחת הסיבות שיש דגש בחומרה גדולה באיסור אכילת חזיר, כי החזיר הוא סמל לאיסורים החמורים ביותר, ומשום שלחזיר יש סימן טומאה רק אם בפנים, שהוא לא מעלה גרה, אבל יש לו סימן טהרה בחוץ שמפריס פרסה. אמרו חז"ל שהוא פושט לפה בשעה שהוא רובץ, לומר, תראו שאני טהור, ולכן הוא מסוכן מאוד שאפשר להיטות לחשוב שהוא טהור, לכן הוא נעשה סמל השיקוץ והטיוב. לכן בתורה את החזיר כמפריס פרסה שעושה השסע פרסה, אבל מעלה גרה לא. לכאורה יש לי תמוע, אומר רק לי יקר, מדוע הדגישה התורה את הסימן טהרה של החזיר מפריס פרסה? הרי למעשה החזיר טמא ולא טהור, מה זה משנה אם הוא מפריס פרסה או לא, העיקר שהוא לא מעלה גרה. אבל בכוונה כתוב גם את הסימן טהרה שלו, מדוע? מכיוון שבגלל הסימן טהרה שלו מבלבל וחושבים שאולי יש בו משהו טוב. כך גם כן הרשעים כת הצבועים מראים את עצמם כקשרים, כראויים לבוא בקהל. כך בני ישמעאל או ממות השם של הקדוש ברוך הוא בגרונם, אבל חרב פיפיות בידם לרצוח בצורה מזעזעת. כך גם בעם ישראל, יש שהם מדברים בשם השם, אבל חרב פיפיות בידם או בלשונם, חרב של דיבור, להזיק, לפגוע. ואת התוקפנות הזו עוד מגדירים לשם שמיים. תוקפנות הזו היא מצווה, כותב הנציב. בסוף תקופת בית שני היו כבר כמה וכמה שיטות וכמה דעות והיו מחלוקות לשם שמיים, אבל המחלוקות האלה התחילו לשם שמיים, משם הגיעו לשנאה, עוינות, אפילו לרצח. הבסיס של ציבור יראי השם הוא להיות אוהבי השם, יראי השם, לשמור שבת, לקיים את המצוות, מי יותר מי פחות. יש שבטים בעם ישראל, אומרים, אנחנו הצודקים צריכים יותר תורה, אנחנו הצודקים צריכים יותר תפילה, צריכים טהרה, צריכים מקווה, מותר להצביע, אסור להצביע, כמה להתקרב לציבור הרחב, כן, לא, בסדר, מחלוקת נפלא מאוד, מפרה מרבה, לכל אחד יש את השיטות והמקורות שלו, אבל חשוב שהוויכוח יהיה על הנושא, לא על האדם. וגם אם אנחנו חושבים שגישה מסוימת היא רעה ולא טובה, אפשר לדבר על הגישה, לא על האדם, שהרי היסוד והבסיס של שומרי התורה, המצוות, זה להתקרב להקדוש ברוך הוא, לקיים את המצוות. אדם שהוא במגמה של התעלות הוא לא עוכר ישראל, לא נכון להיכנס למאבקי כוחות ולהגדיל את המחלוקת. אם אנחנו חושבים שפלוני אלמוני הוא אדם רע ויש להתרחק ממנו, אפשר לדבר על הגישה שלו, על הסגנון שלו, והציבור יבין את הגישה, את הרעיון, יבין שכן יש מחלוקת, מחלוקת כן, מחלוקות לא התבטלו. אבל ברגע שמכניסים עניין אישי, פלוני אלמוני, גם אם היה ראוי לומר שאותו פלוני אלמוני הוא אדם רע, בכל אופן הציבור חכם, הבין ברמז או במילים עקיפות מה חושבים על אותו אדם מקולקל או גישה מקולקלת, וזהו, הציבור הרחב שלא מבין את הרמז, הוא יבין נקום, הוא יבין שאותו אחד הוא רע מאוד, הוא יבין שאם מישהו או משהו לא מתאים, מותר לדבר עליו רע, ורע אפילו באופן קיצוני. כך אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות, משה רבינו גדל לבית המלכות, הוא יצא לראות מה שלומך והוא ראה שיש איש מצרי מכה איש עברי, מיד הוא מציל את האיש עברי, ואז למחרת הוא רואה איש עברי מכה איש עברי, הוא אומר רגע, אכן נודע הדבר, כעת אני מבין למה, מדוע היה אתמול איש מצרי מכה איש עברי, מדוע? בגלל שיש בציבור שלנו איש עברי מכה איש עברי, והכל לשם שמי, מחלוקת לשם שעין, זו מחלוקת שמחפשים בה את האמת. איך יודעים כשמחפשים את האמת? אם מדי פעם האדם היה במחלוקת ואחר זמן שמענו שהוא אומר מדי פעם טעיתי, אז זה כבר עדות למשהו גדול. אם מדי פעם היה מחלוקת אמר טעיתי, אז זה מצוין, יש סיכוי שהמחלוקת לשם שמיים. מדוע? כי רואים שהוא מודע לחולשה שלו בתור אדם, החולשה שיש לו נגיעות, ואם יש נגיעות אז חייב להיות שמדי פעם הוא גם טע. אדם שמוכן מדי פעם להודות שהוא טע, יש כאן מהלך של מחפש אמת, מבקש את הקדוש ברוך הוא, ולכן הלכה כמו בית הלל שהם ענבים, כי הלכה היא כמו האמת, וכדי שההלכה תהיה כמוך חשוב להיות עם מידת הענבה. מחלוקת לשם שמיים היא כאשר האדם מגיע עם מקום של ענבה והכנעה. אם הוא מגיע עם מקום של ניצחון לנצח את האחר, זו לא מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת שאדם רוצה את טובתו ולא טובת העניין. הוא רוצה להכניע את האחר, הוא רוצה להשפיל את האחר, הוא מרגיש עליונות, הוא לא מרגיש את הצער של חברו, מרגיש שהוא חייב להשפיל את הזולת. הוא מחפש לנצח, הוא מדמיין שהוא מנצח, הוא מדמיין שהוא המשפיל והאחר מושפל, הוא מדמיין איך האחר אומר אתה צודק, הוא רוצה לדמיין את ההשפלה של האחר במוח שלו, במחשבות שלו, מתעסק איך להכניע את הצד השני, הוא משתמש בתורה, הוא משתמש בשם השם כדי להכניע את הבן שלו, את הבת שלו, את אשתו, את בעלה, הוא מנחית על האחר שהתורה והמצווה שהוא אומר היא נכונה והאחר טועה. אז האדם טעה, בסדר, נכון, אז אולי צריכים מוכיח תוכיח. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יעסקו בתורה, יעשו עסק מהלימוד, אז הוא טעה, נתקן אותו בענווה, בהכנעה, מקום של כבוד, נדבר איתו, נחזק איתו, נאמר אותו ביקורת בעדינות, תוכיח תוכיח את עמיתך, לא תישא עליו חטא. ואולי אם אומרים ביקורת, אולי גם אומר הביקורת טועה, ולא רק שומע הביקורת טועה, אולי גם לי אומר הביקורת יש זווית ראייה עקומה, מניין לי שאני כל כך ישר? מה יאמר האדם? ליבי אומר לי. בגלל שאומר ליבי אומר לי, זו סיבה שהוא טועה. אני מרגיש, מה הרגשה? מהווה הוכחה, איך אתה יודע שאתה צודק והוא טועה? אומר האדם בגאווה, גאווה מטופשת לי, בי אומר לי, מניין לך שהלב שלך כל כך ישר? אולי הוא כל כך עקום עד כדי כך שאתה לא מזה בכלל שהוא עקום. וכך מתברר שהוא יותר שייך למשפחת קורח וצאצאי קורח, שהעיקר זו המחלוקת, העיקר זה הכבוד, הקנאה, שנאה, התחרות, ולא ההיגיון הבריא והאמת. קודם כל הקנאה, השנאה, אחר כך נחפש איזו סברה להפיל את האדם. בסוף מתברר שאותו אדם שדיברו נגדו זה רק כדי להגדיל את שכרו של אותו אדם שדיברו נגדו, ואתה דיברת עליו רע, אתה השפלת אותו, הוא הרוויח שכר גדול מאוד. המבזים אותו יקבלו עונש, והוא שיתגבר על הביזיונות יקבל שכר. מתברר שאתה מהמבזים ומשפילים שמגדילים את שכרו, כך אתה רוצה להיות? מחלוקת לשם שמיים בין בית הלל לבית שמאי הייתה מחלוקת שחיבה ורעות נוהגים זה בזה, אומרת הגמרא יבמות. כך היה, ניגוד הדעות לא גרע מהכבוד ההדדי שהיה ביניהם. כך הייתה המחלוקת. אז גם אם לא מתחתנים האחד עם השני, לזכור להיות אוהבי אמת, לא מחפשים לנצח ולהכריע את הזולת אלא את האמת. גם במחלוקת בשלום בית, הבעל או האישה רוצים לנצח, להתנגם, להוכיח, לשבור את הזולת, זו מחלוקת לא לשם שמיים. הרס, ישמעאל, פועלים בשם השם, מידות מושחתות, בלי רגשות אשמם. ישמעאל היה חולה, הגר התרחקה ממנו. כמה התרחקה? כמתחווי קשת, רחוק, שהקשת לא תוכל להגיע לשם. מדוע? כי ישמעאל עם הקשת אדיר והיא פחדה, שמה בדקות האחרונות לפני שהוא ימות הוא גם יהרוג אותה, את אמא שלו. למה? אולי הוא מאשים אותה, למה היא עזבה את בית אברהם, וכל מיני האשמות לא רלוונטיות. הרי הסיבה שהוא גורש מבית אברהם זה בגללו, אבל הוא מאשים את האחר, והוא מוכן להרוג אפילו את התינוקות של בני ישמעאל. הוא יגיד בכל רם, אנחנו רוצים את דם התינוקות, כדי להוכיח לעולם שאנחנו סובלים, כדי לסחוט עוד תשומת לב. ההיגיון שלהם אומר, רואה בלי רגשות אשמה, עם חיזוק באמונה בהשם. ניסו לאמונה למען הרס המידות, שחיתות המידות. לעומתנו, לעשות רצונו של הקדוש בו, הוא בטל רצונך מפני רצונו. אצלם זה העצים רצונך על ידי שם השם. אצלנו בטל רצונך מפני רצונו. אמונה עם מידות טובות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.